אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 149 בפודקאסט. הפעם הפרק מוקדש לכל אלה מכם עם הפרעות קשב וריכוז. הפעם הראשונה שאני נתקלתי באדם שיש לו הפרעות קשב וריכוז, ויש התנהגויות כלביות ספציפיות שממש מטריפות אותו, הייתה עם אחת מבנות הזוג שלי בעבר, שכל פעם שכלבים היו נובחים, במיוחד בתוך הבית, זה היה מאוד מפריע לה, היה לה מאוד קשה להכיל את הנביחות, והרבה פעמים זה היה גורר תגובה מאוד חריפה כלפי הכלבים, כי היה לה פיזית ממש קשה להכיל את הנביחות. אדם רגיל ללא הפרעות קשב וריכוז יכול להכיל נביחות ברמה הרבה יותר רגועה ובצורה יותר טובה, ולכן גם יכול להגיב בצורה יותר שקולה. ועם השנים אני למדתי לראות, שיש התנהגויות כלביות שמאוד יפריעו לאדם עם הפרעות קשב וריכוז לעומת אדם שאין לו. אז חוץ מנביחות, זה יכול להיות התנהגויות שנובעות מעוררות יתר, כמו השתוללות בבית, קפיצות על רהיטים וכאלה. זה יכול להיות סביב מגע, כשהכלב שורט אותנו או קופץ עלינו או ממש יושב עלינו, כי אנשים שזה מאוד קשה להם, ועוד ועוד. אנחנו ניכנס לזה לאורך הפרק. וכדי לדבר על הנושא בצורה מאוד מעמיקה, הזמנתי את המומחית מספר אחת בארץ להפרעות קשב וריכוז, הלוי דוקטור שירלי הרשקו. שירלי היא חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, מאבחנת, פסיכותרפיסטית, מדריכת הורים וסדנאות ארגון זמן, כותבת טור בעיתון הארץ ובמקו, בעלת הפודקאסטים והקהילות בשם אנשי הקשב ותזונה קשובה, ומחברת הספרים אנשי הקשב, ילדי הקשב, איפה הקשב, תזונה קשובה, וזוגיות קשובה. לאורך הפרק דוקטור שירלי תלמד אותנו איך לזהות אם יש לנו הפרעות קשב וריכוז, למה בעצם זה מפריע לנו עם התנהגויות מסוימות של כלבים, ואיך אנחנו יכולים להתחיל לטפל או להתחיל לעזור לעצמנו כדי להיות פחות מופעלים מההתנהגויות של הכלב. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. היי שירלי, ברוכה הבאה לפודקאסט.
היי, תודה רבה.
בכיף, בכיף. שמח מאוד שאת נמצאת איתי. אני יודע שאת מובילה מאוד בתחום הזה של, תקני אותי אם אני מגדיר את זה אולי לא נכון, הפרעות קשב וריכוז, ADHD, כל מה שקשור להפרעות האלה או לקשיים האלה שיש לאנשים. והיום אני רוצה שנחבר את זה לכלבים. לא כלבים היפראקטיביים או כאלה, אלא אנשים שיש להם או שהם מובחנים עם הפרעות קשב וריכוז. ואיך זה בעצם קשור לגידול כלב ואיך זה יכול להפריע אולי או להקשות על אנשים לגדל כלב. ואני אשמח שתתני כל מיני טיפים ופתרונות מהניסיון שלך ומהידע שלך. אז לפני שנתחיל, ספרי קצת על עצמך שהמאזינים יכירו אותך ו... איך אפשר ככה למצוא אותך ולקבל קצת עוד תוכן, עוד חומר ממך.
אוקיי, בשמחה. אז אני באמת מומחית בהפרעות קשב. אני חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, ויש לי גם מכון אבחון וטיפול להפרעות קשב ולקויות למידה. יש לי גם סדנאות לארגון זמן והדרכות הורים. אני גם כותבת הרבה בתקשורת, יש לי טור בארץ, במאקו, ובאמת המון המון כתבות בכל מיני מקומות. יש לי פודקאסט מהמם עם כבר 300 אלף האזנות שנקרא אנשי הקשב. כן, כמעט 100 פרקים, הכל על הפרעת קשב, וגם קהילת פייסבוק עם 40 אלף איש שאנחנו מדברים שם על הפרעות קשב, עם דגש גם למבוגרים, קהילה מהממת, וכתבתי 5 ספרים בתחום של הפרעות קשב, כן, שלושה מהם למבוגרים, על זוגיות, על הפרעת קשב באופן כללי ועל תזונה שהיא קשובה, ועוד שניים לילדים, איפה הקשב וילדי הקשב. ובאמת את כל החומרים אפשר למצוא באתר שלי, קישורים, כתבות, סרטונים, הכל 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 שם.
וואו, מרשים, מרשים
תודה.
מאוד. אני אגיד ככה, איפה זה פגש אותי, ההפרעות קשב וריכוז, אני אספר על זה בקצרה לגביי, אני לא מאובחן, או משהו כזה, אבל זה פגש אותי בחיים האישיים שלי, וזה פגש אותי מול לקוחות ובעלי כלבים שאני מלווה. המקום שזה פגש אותי זה שהיו לי כל מיני קשיים, שנה שעברה, במיוחד בלהתרכז לעשות דברים, ואני זוכר את אבא שלי זורק לי איזה משפט כזה, אולי יש לך ADHD. אני, התגובה הראשונית שלי הייתה, מה אתה מדבר שטויות, על מה אתה מדבר, אין לי שום דבר, כאילו ישר התגוננות. והלכתי הביתה, כמו שאני תמיד עושה, וקראתי. קראתי, עשיתי כל מיני מבחנים אונליין, ואז אמרתי, אוקיי, אולי יש באמת איזה משהו, או אולי יש איזה שהם אלמנטים. עכשיו, מה שאני תמיד ידעתי, או מה שאני חשבתי הרבה מאוד שנים, זה שההפרעות קשב וריכוז זה משהו שקשור לילדים. זה לא משהו שנמצא אצל מבוגרים. זה כאילו, יש ילדים שצריכים הארכת זמן במבחנים, ואולי זקוקים לעוד כל מיני הקלות כאלה ואחרות. זה מה שאני זוכר מהילדות. אבל מתבגרים, וזהו, ואין לנו את זה יותר, או שזה לא רלוונטי יותר, או כל דבר אחר, או כל סיבה אחרת. וברגע קראתי את החומר הזה וקצת התעניינתי לגבי עצמי, פתאום התחלתי לראות עוד כל מיני דברים או עוד כל מיני תסמינים וסימנים אצל אנשים שאני מלווה אותם. וזה היה מאוד מעניין להתחיל לראות איך הפרעת קשב וריכוז יכולה להפריע לגידול כלב או להקשות או לייצר כל מיני קשיים. ואז פתאום עלה לי, צף לי איזשהו זיכרון ממי שהייתה אשתי ובת זוג לה מאוד 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 היו לה הפרעות קשב וריכוז, יש לה מאוד היה קשה לה עם הנביחות של הכלבים. מאוד, עם תזוזה מולה ועם תזזיתיות מולה ועם בלגן כזה מול העיניים, היה לה מאוד קשה. והיא תמיד קשרה את זה לזה, ואני בתור אדם שלא ידע, אמרתי, לא נראה לי, כאילו זה היה מין כזה, זה מין ביטול כזה. אז אני אשמח זה פגש אותי, כאילו זה המקום שזה פגש אותי, אז אני אשמח בואי נעשה אולי קצת סדר, מהי הפרעת קשב וריכוז, מי יכול לסבול ממנה ובאיזה גילאים, וככה נתחיל מזה.
וואו, כן, טוב, יש לי הרבה כמובן מה להגיד בנושא, כי באמת תמיד מצחיק אותי שכשאני נכנסתי לתחום לפני 20 שנה, אז היו אומרים שאין דבר כזה הפרעת קשב, זה המצאה, והיום המשפט התהפך אולי לכולם יש הפרעת קשב, אז שני המשפטים האלו הם ממש לא נכונים, הם קיצוניויות של המצב, ואני באמת מקווה שמתישהו נגיע לאמת, לאמת. למעשה זה 5-10% מהאוכלוסייה, יש להם הפרעות קשב, ומה שנדמה כאילו לכולם יש הפרעת קשב, אולי זה המקרה שלך, אני לא יודע, צריך לעבור אבחון, כי באמת כל השאלונים האלה באינטרנט הם לא שווים יותר מדי, אבל זה משהו שנקרא קשיי קשב, שיש היום באמת לרוב האנשים שנגרמים כתוצאה מעומס, ומלחץ, ומלא מלא דברים שיש לנו בחיים, ומלא משימות, ועכשיו ילדים, והורים, ועבודה, ומסכים כמובן שמאוד מסיחים אותנו. ההבדל להפרעת קשב הוא שקודם כל הקשיים בהפרעת קשב הם הרבה יותר חריפים מקשיי קשב, וגם הרבה יותר קשה להתגבר עליהם. זאת אומרת, אם נגיד אני אקח לך את הטלפון, אתה תהיה פחות מוסך, אבל בן אדם עם הפרעת קשב עדיין יהיה מוסך. ודבר נוסף, שהקשיים האלו הם בעצם מגיל צעיר צריכים להופיע, זה לא עניין של שנה האחרונה, אנחנו צריכים לראות סימנים מגיל צעיר, וגם צריך לדעת על איזה סימנים להסתכל, כי למשל מי שמסתכל רק על עניין לימודי, אם הילד נגיד מצטיין בלימודים או טוב בלימודים, זה לא אומר שאין לו הפרעת קשב, כי הפרעת קשב היא באמת לא הפרעה שהיא לימודית, היא הפרעה שהיא התנהגותית, בגלל זה היא לא מסתיימת עם הבית ספר, אלא אפילו עוד יותר מחריפה בבגרות, כי שם יש לנו הרבה תחומים בחיים, והיא נכנסת לכל תחום, לזוגיות, להורות, לעבודה, לאקדמיה, וגם אין לנו את ההורים שלנו שיעזרו לנו ויזכירו לנו ויתווכו לנו, אז להפך, לא רק שהיא לא מסתיימת בילדות, היא אפילו יותר מחריפה אם לא מטפלים בה. וממש אפשר לראות שהיא נכנסת לכל תחום, זאת אומרת, זה לא רק שקשה לי בעבודה ובזוגיות, הכל סבבה, נהדר, לא, גם שם יהיה לי קשה להקשיב יותר מ5 דקות, ואני אשכח את מה שביקשו ממני להביא, ואני אהיה אחר לפגישות. אני בעצם ממש יכולה לתת את 9 התסמינים ככה בקצרה, בבריף, של הפרעות קשב לפי ספר האבחנות הפסיכיאטרי ה-DSM, ומספיק לזהות 5 מתוכם אצל ילדים ו6 מתוכם אצל מבוגרים, ולהעלות חשד להפרעת קשב. אז התסמין הראשון זה רתיעה ממאמץ מנטלי שדורש קשב. בגלל זה נגיד ילדים מנסים להתחמק משיעורי בית, כי זה דורש המון קשב, או מבוגרים שלא מצליחים לקרוא. אני רואה שאתה מזדהה כבר עם
בתור
הראשון.
ילד, כן, בתור ילד, כן.
אז בבגרות זה יבוא לידי ביטוי באמת בנגיד לא לקרוא ספרים, כי זה דורש המון קשב, או לעשות משימות שהן מאוד ארוכות שדורשות הרבה קשב. אז זה התסמין הראשון. התסמין השני זה טווח קשב קצר. טווח הקשב והפרעת קשב הוא נע בין 5 לגג 15 דקות. אחרי זה, זהו, הם כבר לא איתנו. אז הילד לא נמצא בשיעור, לא שומע כבר מה המורה אמרה, וגם המבוגר בישיבה או בשיחה עם הבת זוג, זה גם בא לידי ביטוי שם. טווח קשב מאוד קצר. התסמין השלישי זה מוסחות. מוסחות מכל דבר קטן. זה יכול להיות מנביחה של כלב, זה יכול להיות ממשהו שצף בתוכי, פתאום אני נזכרת שאוי, שכחתי להביא לו אוכל, שכחתי לעשות את זה. כל הזמן בעצם מוסחות מגורמים חיצוניים או שהם פנימיים. התסמין השלישי זה שכחנות של אירועים, פגישות, אנשים, שמות, להאכיל את הכלב. התסמין החמישי זה אובדן של חפצים, לשפוח את הסוואטשרט בהסעה, או איפה המשקפיים שלי, איפה הענק שלי, איפה הטלפון שלי, איפה, 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 כזה כל הזמן. תסמין שישי זה קושי בסדר ובארגון. וואו, תסמין מאוד קשה, גם קשה לשפר אותו. הכל בלגן, השולחן בלגן, האוטו בלגן, בעבודה בלגן, הבית בלגן, בלגן שלם. תסמין שביעי זה טעויות של חוסר תשומת לב כאלו, שאוי, חשבתי שעשיתי את זה, אבל לא, בסוף עשיתי את זה. תסמין שמיני זה בעצם קושי לעקוב אחרי הוראות, אוקיי, אתה עכשיו נותן הוראות לאיזשהו משהו מסוים, ולא, ומפספסים את זה, למרות שההוראות הן מאוד ברורות, אז זה יכול להיות אצל ילדים, נגיד, אפילו קושי כזה בהתארגנות, ולהתארגן למקלחת, ולהתארגן בבוקר, וגם אצל מבוגרים, הרבה קשיים בהתארגנות. ותסמין שיעי זה באמת הקושי בכל מה שקשור לתפקודים ניהוליים, שזה לתכנן דברים ולעמוד בתכנון, ובגלל זה כל החיים הם נראים במין מס כזה, בלגן, כי תחשוב, כל הדברים האלו אנחנו משתמשים בהם ממש ביום יום. אז אלו התסמינים, זה ההבדל באמת בין קשיי קשב להפרעת קשב, וככה זה נראה, זה מאוד משמעותי.
תראי, קודם כל זה נורא מעניין, כי אני מזהה על עצמי המון מהתסמינים, אמנם לא בצורה קשה, אבל אני יכול לזהות. עכשיו, אני כן יכול להגיד שככל שרמת הסטרס שלי עולה, אז התסמינים האלה מחמירים. מה שיכול לראות את ההקשר. ואני גם יכול לראות הקשר מסוים לתזונה שדיברת מקודם, שזה גם מאוד, מאוד מעניין. אז אם עכשיו, בואי ניקח את זה לנושא שלנו של כלבים. אז ממה שאת מתארת למשל, אז ככה סתם קפץ לי ישר לראש, זה שאם אני בא לבן אדם עם הפרעת קשב מאובחנת, ואני רוצה לעשות איתו שיעור של שעה, שעה ורבע, משהו כזה, אז זה יכול להיות לא אפקטיבי, אלא אם כן אולי, לא יודע, אני מתכנן את השיעור בצורה כזאת, שאולי שזה שמפסקות מתודיות, ועוברים מדבר לדבר, ולא כאילו עכשיו, בוא נעשה משהו אחד במשך הרבה מאוד זמן, ואז יהיה מאוד קשה להתרכז. אז כאילו באותה מידה, בן אדם כזה, אם הוא רוצה לתרגל עם הכלב שלו, אז הוא ממש צריך לכוון את עצמו לתרגולים מאוד קצרים, של דקה, דקה וחצי, 2 דקות, ולעצור, ולא לנסות לחפש תרגולים מאוד ארוכים, כי אני כן יכול להגיד לך למשל, שבעולם האילוף אצל הרבה מאלפים, הם יגידו לאנשים, לבעלי כלבים, אתה צריך לאמן את הכלב שלך חצי שעה רצוף ביום. אז והיא כאילו שזה לא רלוונטי לכלב, שזה ממש ארוך מדי, מוגזם מדי עבור הכלב, לבן אדם עצמו, כאילו, הוא לא יכול באמת לעמוד במשימה כזאת. זה לא נכון. משהו שאפשר לדרוש ממנו בכלל, ולצפות שהוא יוכל לעמוד בזה.
נכון, ואז גם מה שקורה, זה הרבה תסכול, והאשמה עצמית,
נכון.
בין אם זה ממני או מהלב שלי, ואין נכון. לי מה לעשות עם זה, כי זה לא משהו שהוא באשמתי. בעצם, לא ציינתי את זה קודם, אבל הפרעת קשב היא מוחית, וחסר לי דופמין במוח. דופמין זה הורמון הקשב, וזה לא עניין שזה להתאמץ או משהו כזה, זה פשוט באמת אין לי את היכולת, ובגלל שלא רואים את זה, אז מאוד קשה להבין את זה. נגיד כמו שאני רואה עליך, שיש לך משקפיים, אוקיי, אז אני מבינה שאתה כנראה לא רואה טוב, אם תוריד אותם, יש איזה לקות ראייה או משהו בסגנון, אבל קשב, אנחנו לא רואים, ואי אפשר לדעת אם הבן אדם הוא גם קשוב, מרוכז. אבל יש תופעה מעניינת בהפרעת קשב, שנקראת היפרפוקוס, שזו תופעה שבעצם אני עכשיו יכולה להתרכז באובר, זאת אומרת, גם פה יש בעצם חוסר ויסות בקשב, או שאני לא מרוכזת, או שאני באובר ריכוז, שוקעת לתוך הדבר, לא שומעת כלום ממטר, שוכחת כל דבר שיש לי לעשות, אבל זה רק במה שמאוד מאוד מאוד מעניין אותי, מאוד. זאת אומרת, בדבר שהכי מעניין אותי, בגלל זה נגיד, אני תמיד ממליצה לאנשים עם הפרעות קשב, לעבוד במה שהם הכי אוהבים, כי שם הם יוכלו להיות יותר מרוכזים, והם יכולים לצלול את זה, ולקרוא את זה, ולהמשיך ולעשות את זה. אז תופעה שהרבה פעמים מבלבלת, כי נגיד הורים אומרים לי, מה, אבל הוא מרוכז, זה 8 שעות במשחק לגו שלו, אין לו שום הפרעת קשב. לא, זה לא קשור. אבל זה קורה רק בדבר האחד הזה, שהוא ממש מאוד מאוד מעניין. אני מניחה שלאמן את הכלב, ואת רוב האנשים זה לא הדבר שהכי מעניין אותם, אבל זה כמובן הכרחי, ואז צריך לעשות את זה בצורה שהיא גם יותר קצרה, אבל גם יותר דינמית ויצירתית. זאת אומרת, ככל שאנחנו נכניס דינמיות ויצירתיות והפסקות, ככה הריכוז יהיה יותר גבוה.
מעולה. אז קודם כל זה חידוד ממש טוב, ותכלס בן אדם ש... יש לו הפרעת קשב, אז אם הוא אמור לעבוד עם בן אדם שמכוון אותו ומדריך אותו, אז זה טוב אם הוא יגיד, תקשיב, יש לי הפרעה, חשוב לשים לב לזה, חשוב להתייחס לזה, כי אם אתה עכשיו תשב ותדבר איתי 10 דקות רצוף, אני פשוט כנראה ש-90% ממה שתגיד פשוט יתעדה לאוויר, הוא יהיה לא רלוונטי. אז צריך להיות פה איזושהי התאמה.
זה קריטי אפילו, אני תמיד אומרת שצריך לספר לכולם, לבן זוג ולמורה ולהורה ולילד שלך ולכולם על הפרעת הקשר שלך, כי אם אתה לא תספר אז זה יראה כמו עצלנות, כמו חוסר אכפתיות, כמו אתה לא רציני, כמו חוסר בגרות,
נכון.
גם אפילו אוטיסטיות, זאת אומרת, נכון. זה אנשים יחפשו את הסיבה, וגם אותו בן אדם מחפש את הסיבה, למה אני ככה, למה הכלב שלי כל כך חשוב לי, אולי הוא לא חשוב לי, בגלל זה אני לא מתאמן איתו, אולי אני בן אדם אגואיסט, חושב רק על עצמי, אבל לא, ברגע שיודעים שהמקור הוא הפרעת קשב, ויש שם את הקושי בסדר, בארגון, בתכנון, בקשב, אז מבינים למה ההתנהגות היא כזאת, ואז גם כשמבינים יודעים להתאים כלים בצורה שהיא אפילו טבעית, ואפילו, זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר, אני לא יכול לשמור על קשב יותר מ5 דקות, אוקיי, אז בוא נעשה הפסקות, בוא נרשום את הדברים, בוא נחזור עליהם, בוא נעשה דברים שהם יותר מעשיים, דינמיים, וזה כבר מאוד מאוד עוזר.
לגמרי, אני ממש מסכים, כי... אני אקח רגע את הסימנים שאת נתת, ואני אקח אותם אליי לחיים שלי עם הכלבים, אוקיי? יש דברים שאני חייב לעשות על בסיס יומיומי איתם, ואני מודה שאם אני קם או באיזשהו חוסר ריכוז, כן, קרה לי ששכחתי להכיל אותם בוקר, שכחתי, נזכרתי מאוחר, לא נתתי תרופות, לא נתתי את האוכל, תרופות נגיד זה משהו שאם אני לא, אם זה לא מול העיניים שלי, ממש מול העיניים, במקום שאני הולך אליו המון פעמים, ובכוונה זה שמה בצורה לא מאורגנת, אני פשוט לא אזכור את זה. אני לא אזכור. ואם בבוקר אין איזשהו סדר מסוים לדברים, ואני לא עובד לפי הסדר הזה, אני יכול לשכוח לצחצח שיניים. כאילו בצורה כזאת. עכשיו, יצרתי לעצמי את הסדר יום שלי, ובצורה שהיא מאוד רובוטית, אני אפילו נזכר, כשעבדתי בבית קפה, הם היו משתגעים ממני, הם אמרו לי, גיא, אתה עושה כל בוקר את אותו הדבר באותו סדר. אני אומר, נכון, אחרת אני שוכח מה לעשות. וזה שאני עושה את זה באותו סדר, אני לא שוכח כלום. נדיר שאני אשכח, כי זה כבר נהיה הרגל. ואז הפאוץ' עם החטיפים של הכלבים תמיד ליד הדלת, תמיד מוכן עם חטיפים, ואם אין שם, אז יש את המקום של החטיפים, וזה תמיד מסודר ומאורגן, אני פשוט שולף ולוקח, כאילו, הכל, אני משתדל שיהיו כמה שיותר דברים מאוד מאורגנים, בשביל שאני לא אשכח. אם זה לא ככה, אני אשכח. אוקיי?
אז זה
מאוד עוזר לי. מאוד מאוד עוזר לי. ועוד משהו קטן זה שאני מכניס ביומן הכל. הכל. אני לא בן אדם שאם תקבעו איתי, וזה, אני מצטער אולי, זה לא הדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם, זה לא איזה פגישה שאני הכי רוצה, כאילו זה, אם זה לא ביומן, גמרנו, שכחתי. ברמה כזאת. זה נעלם מהמוח. ואז, אנשים אומרים לי, כן, אני לא מתרגל. אז אני שואל אותם, אתם קובעים את זה ביומן, אתם מכניסים את זה ליומן, אומרים לרוב לא. וזה הדבר הראשון שאני מנסה לעשות איתם. תקבעו ביומן.
נכון, גם אני, ובאמת השיטת הטיפול בהפרעת קשב היא בדיוק זו ההתנהגותית, זאת אומרת זה ממש ללמוד התנהגויות מסוימות שיעזרו להתמודד עם הקשיים, זה לא טיפול שהוא פסיכולוגי, רגשי, למה אתה לא מתחיל את הפעולה, אולי אתה מפחד מכישלון, זה לא, לא, לא מקומות כאלה, זה מקומות נטו התנהגותיים שאנחנו פשוט בונים, בונים לאותו בן אדם סביבה שתעזור לו להתנהל בצורה יותר קלה, וחלק מהדברים אתה ממש ציינת פה, כמו ללמד אנשים עם הפרעות קשב לעבוד עם יומן, שזה אחד הדברים שהכי קשה להם בעולם, כי כל מה שקשור לזמנים מאוד מאוד קשה בהפרעת קשב, זה ממש ממש מוחי, זאת אומרת, האזור במוח שאחראי על תפיסה של זמן הוא יותר קטן, ולכן יש הרבה יותר דחיינות, ומשימות שנראות לי כשעה, פתאום לקחו 8 שעות, וקושי לעבור בין משימות, ולהסתכל ביומן, ולעמוד בתכנון, אז ממש צריך ללמד את זה, זאת אומרת, להגיד, נגיד, תכתוב ביומן, זה לרוב לא עובד עם אנשים עם הפרעות קשב, כי או שהם ישכחו להסתכל בכלל ביומן, או שהם ישכחו לכתוב את זה, או שהם יכתבו את זה באיזשהו זמן שבכלל לא מתאים להם. זה ממש כמו ללמד ילד לקרוא, ככה צריך ללמד אנשים עם הפרעות קשב לעבוד עם יומן, זה משהו שנורא לא בא להם בטבעיות, וצריך שיטה מסוימת, אבל בהחלט צריך ללמוד לעבוד עם יומן, כי בסופו של דבר זה כלי מאוד מאוד משמעותי, וגם עניין של שינוי של הסביבה שאתה ציינת, שבעצם בהפרעת קשב זה הכל עם העיניים, זה גם נגיד אמרת על תזונה, זה גם האוכל, מה שאני רואה אני אוכל, אתה יודע, אגב כלבים פעם אמרה לי מישהי שהיא כזה נשנשה משהו תוך כדי מהשיש בבית שלה, כי הם נשנשים הרבה ואין קשב גם באוכל ואימפולסיביות באוכל, ואז פתאום הילדים שלה נקראים מצחוק וישאל אותם מה קרה, אז הם אומרים לה, את ראית מה אחת עכשיו? אז היא אומרת להם לא, אז אומרים לה, את האוכל של החתול, זה מה שאת נשנש, את האוכל של החתול, פשוט זה הקטע שלה עם העיניים, אז באמת גם לסדר את הסביבה, בין אם היא תזונתית, כן, להבליט דווקא את הדברים שאני כן ארצה לאכול, ובין אם בכלל, לשים באמת את הפאוצ'ים החטיפים ליד הדלת, לחבר את זה לאיזשהו הרגל אחר שיש לי, זה דברים שהם, חייבים לעשות בהפרעת קשב, והדבר האחרון שחשוב לי לציין, שלפעמים אנשים עם הפרעות קשב דווקא מפתחים כל מיני הרגלים או אסטרטגיות, שהן לא מספיק יעילות עבורם, והן גורמות יותר ללחץ, ואפילו לחרדה, יש שיעורי חרדה מאוד גבוהים בהפרעת קשב, במיוחד שהיא לא מקבלת, אז צריך גם לראות שהאסטרטגיות הן, יכול להיות שהן עוזרות, אבל הן עושות המון המון לחץ ודברים לא טובים אחרים, אז צריך לוודא שזה באמת יעיל.
מה למשל, איזה אסטרטגיה או משהו כזה יכול לגרום ליותר סטרס, זה מעניין.
אז למשל, קודם ציינתי את התסמין של חוסר בסדר וארגון. ולפעמים הם אומרים לי, לא, כנראה לי הפרעת קשב, כי אני מאוד מסודרת, הכל אצלי מתוקתק, במקום, שום דבר לא זז, ברמת הפרפקציוניזם, ברמת ה-OCD אפילו. וזה, נגיד, משהו שיכול להתפתח דווקא מהמקור, מהקושי בסדר ובארגון, ואז מתפתחת איזו התנהגות אובססיבית לגמרי, על סדר, אבל זה לא משהו שאתה רוצה לחיות איתו, זה משהו שגורם להרבה לחץ. אז זה נגיד משהו שאסטרטגיה שהתפתחה והיא לא יעילה וגורמת ללחץ.
מעניין מאוד. קודם הזכרת משהו שקשור לכישלון, והמון המון בגידול של כלב הולך למקום הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות עם תחושת כישלון בגידול של הכלב, במיוחד אם אנחנו לא מצליחים דברים, במיוחד אם אנחנו לא צריכים לעבוד איתו, להגיע איתו לרמה שרצינו ונורא רצינו, או הייתה לנו פנטזיה בראש לגבי איך נחיה עם הכלב, ותוך כדי, ככל שעובר הזמן, אנחנו מגלים שאולי לא נוכל לחיות את הפנטזיה הזאת שדמיינו בראש. ואז יש תחושת כישלון מאוד גדולה. אז אנשים שיש להם הפרעות קשב יכולים לחוות את זה עוד יותר קשה, או שזה לא קשור.
חד משמעית, לצערי. אנשים עם הפרעות קשב חווים הרבה מאוד כישלונות, כי כשקשה לשמור על קשב לאורך זמן, ואתה מוסח, ויש לך דחיינות, וקושי בסדר ארגון, ותאויות של חוסר תשומת לב, וכל התסמינים שאמרנו קודם לכן, אז יש פחות הצלחות. וכשיש פחות הצלחות, אז הערך העצמי הוא נפגע, כי ערך עצמי נבנה על בסיס של הצלחות. אז הביטחון העצמי שלי יורד, ואני מתחילה להאשים את עצמי שטוב, אני כנראה לא רצינית, אני כנראה עצלנית, אני כנראה לא מסודרת מספיק, אני כנראה תפוקה. זה משהו שאני שומעת הרבה פעמים מאנשים ונשים שמגיעים אליי. אגב, יותר מנשים, אני חייבת לציין, נשים יותר חזקות בלהלקות את עצמן ולהאשים את עצמן. תכף יש לנו את יום האישה, אז חשוב להדגיש את העניין הזה. וכל המקום הזה שלפעמים לוקחים אליו למקום הרגשי, הוא גם עצוב לי, כי זה הרבה פעמים לא המקום הרגשי. זה לא שאתם באמת מפחדים מכישלון ולכן אתם לא עושים את הדברים, אלא פשוט יש לכם את מאפיין הדחיינות של הפרעת קשב. קשה לכם להתחיל משימה. זה משהו שהוא נוירולוגי. דופמין זה הורמון ההנאה, עם עין, זה עוזר להתחיל את המשימה. כשאני דופמין, הרבה יותר קשה לי להתחיל משימות, אז זה לא שאני מפחד מכישלון, אני פשוט באמת לא יכולה, ואני צריכה למצוא כאן פתרון שיעזור לי. אז דווקא לקחת את זה, את הפרעת הקשב למקום הרגשי, יכול לעשות אפילו נזק, ולצערי, אני רואה הרבה טיפולים וגם מבחונים, שתולים את זה נגיד בדיכאון, וזה לא מקור של דיכאון, זה מקור של הפרעת קשב, ואז גם הטיפול לא עוזר, בין אם הוא תרופתי או כל טיפול אחר.
מעניין מאוד. אז בעצם שני דברים שחשובים שלקחתי מכאן זה אחד, לדאוג להצלחות קטנות ולבנות על זה את הערך העצמי שלנו. ואיך בעצם אני יכול, אם אין לי את זה או אני מזהה על עצמי או אני מאובחן עם ADHD וקשה לי להתחיל לתרגל עם הכלב, קשה לי להביא את עצמי למצב שאני עובד איתו ביום יום, אפילו קצר. אני תמיד אומר לאנשים, תתרגלו עם הכלב תרגיל אחד, דקה וחצי ביום, אתם לא מאמינים איזה שינוי זה יכול לעשות להמשך. הדקה וחצי הזאת של ריכוז, של הביחד, באמת זה יכול לעשות שינוי מאוד גדול בטווח הארוך. בטח אם בסיטואציות הקשות עם הכלב עובדים איתו, שזה מה שרוב האנשים עושים בכל מקרה, אבל הם פשוט לא מתרגלים מחוץ לסיטואציה הבעייתית. אז מה הם יכולים לעשות כדי להניע את עצמם? איזה טיפים טובים יש לך כאן, עוד אסטרטגיות טובות בשביל שהם יתחילו לזוז.
אוקיי, אז קודם כל, באמת דיברנו על זה שערך עצמי נבנה מהצלחות, ויש איזה מין נטייה כזאת מאוד מאוד להתמקד בטיפול בקשיים בהפרעת קשב, שגם הוא כמובן חשוב, אבל לזנוח את כל המקומות החזקים והטובים. ופה אני אומרת, לא, תחזקו גם את החוזקות, זה חשוב לא פחות מלטפל בקשיים. אז אם זה נגיד מסתכלים על ילדים, אז לא רק לטפל בקושי שלהם בקריאה וכתיבה וכל זה, אלא גם לשלוח אותם לחוג של הדבר שהם הכי אוהבים, או הילדה נגיד אוהבת לבשל, לתת לה את המטבח, לתת לה שתכין ארוחות, בעצם לחזק את החוזקה, ואז זה יוצר סיטואציות של הצלחות, ומשם הערך העצמי נבנה. אז זה דבר אחד. דבר שני, עזרה. עזרה. אנשים עם הפרעות קשב, כל הגילאים, כל הגילאים צריכים יותר עזרה. הרבה פעמים הורים אומרים לי, נגיד, עד מתי אני אכין לו את הכריך לבית ספר? למה הוא לא יכול לפתח עצמאות? זה לא עניין של עצמאות, זה עניין של התארגנות וסדר והשכחה וכל זה. זה תפקודים הניהוליים של לקויים, ומה זה עד מתי? גם אני היום מכינה את הכריך לבן זוג שלי, והוא בן 48, וזה משהו שצריך לעשות, צריך יותר לעזור בהפרעת קשב, וגם מהצד השני, לא לחשוש לקחת עזרה. אז זה יכול להיות אפילו מישהו שיזכיר לי כל פעם לתרגל עם הכלב, או לקחת יותר אימונים שהם אישיים, או לעזר במישהו אחר אולי שיעשה את זה, בן זוג או עוד מישהו. זאת אומרת, לא לפחד לקחת עזרה, כי זה, יש פה קושי מרכזי והוא דורש יותר עזרה. ודבר אחרון זה באמת לעשות טיפול התנהגותי שילמד אותי להשתמש ביומן, ולהכניס לשם דקה וחצי תרגול, ולא רק ללמוד איך להכניס, אלא גם איך ליישם, וזה מאוד עוזר. למשל, אני הרבה פעמים ממליצה לחבר לאיזשהו הרגל אחר. אם נגיד אני מאוד מאוד רגילה לצחצח שיניים בבוקר, אז ביחד עם הצחצוח שיניים אני עושה את הדקה וחצי תרגול, הצמדתי הרגל להרגל, ואז יהיה לי הרבה יותר קל ליישם את זה, רק שאני צריכה לבדוק שזה באמת בזמן שהוא גם מתאים לי. אם אני, הרבה פעמים אנשים עם הפרעות קשב יש להם קשיי שינה, ממש ב-75% מהמקרים יש קשיי שינה, בעיקר קושי להירדם, ואז גם יותר קשה לקום בבוקר, ומאוד עפוצים ועייפים. אז אם אני במצב כזה, אז אני לא אתכנן את האימון עם הכלב, אפילו אם זה דקה וחצי לבוקר, אני אולי אתכנן דווקא לילה, אולי ל-12 בלילה, כי זה הזמן שאני הכי ערנית, אולי רגע לפני שאני הולכת לישון. אז גם באמת להתאים את זה למי שאני. ודבר אחרון זה המודעות להפרעת קשב, שקצת תוריד את כל הרגשות השמיים של אני לא בסדר, ואיך אני יכולה אפילו לעשות תרגול של דקה וחצי, מה לא בסדר אצלי, זה גם משפט שאני הרבה פעמים שומעת. אז זה לא, זה לא שמשהו לא בסדר, זה תסמיני הפרעת קשב, זה לא אשמתי, אני יכולה ללמוד איך לחיות עם זה. מאוד חשוב להוריד שם את כל האשמה העצמית הזאת.
זה נקודה מאוד כואבת, אני מניח, אצל הרבה אנשים, הרגשות אשמה על זה שהם לא מצליחים.
נכון, נכון. זה הנקודה שהכי מבאסת אותי, אני חייבת להגיד. אנשים מאשימים את עצמם, ובאמת מלכים את עצמם, מרגישים כל כך רע, וזה באמת לא אשמתכם. ואפשר לראות את זה ברגע שהם מאבחנים, מטפלים, זאת, תוך חודשיים אתה יכול לראות בן אדם אחר. לגמרי, מתהפך, מקצה לקצה. בגלל שהתייחסו להפרעת קשב שלו, וזה רק מוכיח להם, שזה לא אשמתם.
מעניין. ואני חייב להודות, כי אני שומע את הדברים שאת אומרת, זאת אומרת, אני מזהה את זה הרבה על עצמי, אני מזהה את זה על הרבה אנשים שאני מכיר. לאו דווקא אנשים שהם, נגיד את אומרת שיש בערך 5-10% מהאוכלוסייה שמאובחנים, ואני חייב להגיד שאני רואה את זה אולי אפילו יותר. אז כאילו, אז מה שאני רוצה להגיד זה לא שכולם יש להם הפרעת קשב, אבל כנראה אנחנו, לא כנראה, אנחנו חיים בעידן כזה שמייצר לנו הפרעות מסוימות והסחות ויותר קושי להתרכז, אז בעצם כל אחד כמעט יכול למצוא את עצמו מתקשה עם להתרכז, מתקשה עם להתמודד, ובעצם הטיפים שאת נותנת פה, זה הנקודה שלי, הם רלוונטיים בעצם לכל מי שמוצא את עצמו מתקשה לפעול או ללכת אחרי הנחיות או כל דבר אחר שהוא צריך לעשות.
נכון, הטיפול ההתנהגותי שאני עושה, ובאמת הסדנאות שלי לארגון זמן, הן מתאימות לכולם, גם למי שחווים קשיי קשב ביום יום, אבל כן יש לנו נגיד את הנושא של טיפול תרופתי שמאוד יכול לעזור, והוא לא יעזור לאנשים שאין להם הפרעת קשב, וחשוב מאוד לעשות פה את ההבחנה המבדלת הזאת. אתה יודע, לפעמים זה גם יכולה להיות חרדה, או יכול להיות דיכאון, או יכול להיות איזושהי התמכרות למשהו, כל מיני דברים כאלו שנראים כמו הפרעת קשב, אבל זה לא, ובאמת בגלל זה נתחליף להבחון, כי אתה יכול לדעת בדיוק מה המקור, ואז גם לתת לו את הטיפול שמתאים. אבל זה נכון שאנחנו חיים בעידן עם מלא הסחות ומלא אומס, אז הכלים האלו מתאים לכולם.
מעולה. אני רוצה להדגיש משהו שאמרת תוך כדי, שנתת כמה טיפים, אני נורא רוצה להדגיש, כי אני חושב שזה אחד הטיפים ואחת האסטרטגיות הכי טובות למי שרוצה באמת להתחיל, וזה בעצם לערום הרגלים. זאת אומרת, אם עכשיו אני מאכיל את הכלב שלי בשעה מסוימת, אז לפני עדיף לעשות איתו איזשהו תרגול. כי גם רוב האנשים שהם מאכילים את הכלב, לפני הם מוציאים אותו. זאת אומרת, הם מחברים את, הרגל, את שני ההרגלים האלה, את שני המנהגים האלה, בלי בכלל לחשוב יותר מדי. ככה אמרו לעשות, ככה אני עושה, והם אוטומטית מחברים. וכשאני מתחיל תהליך, אז אני אומר, יופי, לפני הטיול תעשו תרגול, ואז יש חוזרים, יש ארוחה, ואז תחברו אחרי הארוחה לתעסוקה עצמית לכלב, או לעוד איזשהו תרגול. לא בא לתרגל איתו אחרי טיול וארוחה, כאילו אתם יכולים לעשות את זה ברצף. תעשו תרגול, תעשו טיול, הוא אוכל, הכלב יכול לקבל עוד תעסוקה עצמית שכבר הכנתם מרוז, אז יש לכם הפסקה, אתם יכולים ללכת לעשות מה שאתם רוצים איזה חצי שעה, ואז תחזור לתרגל איתו עוד דקה וחצי. אם הם יוכלו לעשות את הרצף הזה פעמיים ביום, נגיד אם זה גם בבוקר וגם בערב, כבר יכניס אותם למומנטום מאוד מאוד חיובי, והם לא צריכים להכניס את זה ביומן. זה פשוט על הדרך.
נכון. נכון, נכון, כי זה באמת חיבור של הרגלים.
מעולה.
מה שכן, אולי חשוב להגיד בעניין, לגבי הרגלים, שלוקח בין 20 ל-60 יום לפתח הרגל. אז אם ניסיתם לעשות את זה כמה ימים וזה לא עבד, תמשיכו, תמשיכו ותעשו את זה בצורה מאולצת וקשה יותר, ובדרך כלל, אחרי האזור של ה-20 יום, זה מתחיל כבר להפוך ליותר להרגל.
נכון, לגמרי, ואני יוסיף, ואם זה לא הולך, פספסתם יום אחד, לא להלקות את עצמכם, להיות בחמלה ולנסות מחר עוד פעם.
נכון.
זה הגישה שעובדת לי לפחות. עכשיו, דיברנו המון על, על הקשיים, אז יש עוד קשיים, זאת אומרת, את הרי אומרת ש הפרעות קשב וריכוז זה משהו התנהגותי, זה משהו מוחי, זה לא משהו שאספנו על הדרך, זה משהו שנולדנו איתו, משהו שיש לנו אותו. אז עם איזה עוד קשיים זה מגיע? אני רוצה שממש אנשים יוכלו צורה כמה שיותר טובה לזהות את זה על עצמם ולהבין את עצמם יותר טוב, ולא פשוט להגיד, טוב, לי זה לא עובד, לי זה לא מצליח, אני לא יכול, אלא באמת שהם יוכלו לזהות שיש להם איזושהי אולי בעיה.
וואי, שאלת עם איזה עוד קשיים זה מגיע, הבעיה בהפרעת קשב שהיא כמעט אף פעם לא מגיעה לבד. ב-87% מהמקרים היא מגיעה עם עוד משהו ביחד איתה, ובשני שליש מהמקרים היא תגיע עם עוד שני דברים לפחות. זאת אומרת, הרבה הפרעות וקשיים נוספים נלווים אליה, בין אם זה מבחינה שהיא פשוט גנטית, הדופמין שחסר, למשל, יש פי 2 סיכון להשמנה ופי 4 סיכון להפרעות אכילה, כי גם שם הדופמין משחק תפקיד, וזה יכול להיות גם לא מבחינה גנטית, אלא מבחינה של הקשיי קשב עצמם. זאת אומרת, מספיק שאני שוכחת כל הזמן דברים, אני יכולה לפתח חרדה. מה העניין הזה ששכחתי? אני יכולה לפתח OCD. מה העניין הזה של לבדוק 200,000 פעם ש סגרתי את המגייץ למשל, ובגלל שגם חסר לי דופמין במוח, אז יש גם פי 4 יותר סיכון להתמכרויות באשר הם, למשל לסמים, לסיגריות, לאוכל, למסכים, למין, לכל התמכרות באשר היא, כי התמכרות מפרישה הרבה דופמין. אז כשאני לא מטפלת בהפרעת קשב ויש לי חוסר בדופמין, אני אחפש מה יאזן את זה, אני אשתה מלא קפה, אני אוכל מלא אוכל, כאילו משהו שמכניס לי הרבה דופמין.
סוכר.
וגם זה, גם יש הפרעות או מחלות אחרות שהן בשכיחות יותר גבוהה, נגיד סכרת וצליאק ואלרגיות למיניהם ואסתמות למיניהם ודברים של בטן, קרון למשל, מעי רגיז, מחלות אוטואימוניות, לחץ דם, יש מלא דברים שקשורים, אבל אני יודעת שזה נשמע נורא, אז אני מיד אעודד ואגיד שגם מהצד ההפוך, אם אנחנו מטפלים בהפרעת קשב, זה מצמצם בצורה מדהימה את כל הסיכונים האלו. אפילו למשל, בן אדם שסובל ממשקל יתר מאוד גבוה, אם הוא יטפל בהפרעת קשב שלו, בהחלט יצליח יותר לשמור על אורח חיים בריא, או להרזות, או משהו צריך מבחינה רפואית, מצמצם את ההתמכרויות, חרדה, דיכאון, כל אלו. אז זה מהצד האופטימי.
אוקיי, ויש גם קשיים רגשיים, כי נתת כרגע
כן.
המון כזה רגשיים, לא, כאילו קשיים שהם מחוץ עלינו כזה, הם לא פנימיים. הם פנימיים כאילו במובן אחר. שואלים, יש גם קשיים רגשיים.
כן, אז קודם כל באמת האחוזי חרדה הם בשמיים, הרבה מאוד סובלים מחרדה, וגם דיכאון, יש אחוזים גבוהים, וגם אצל ילדים, למשל יש מחקר שהראה שילד עם הפרעת קשב, זאת אומרת ילדים עם הפרעת קשב עד גיל 18, 20% מהם יהיו עם דיכאון קליני, לעומת 1.5% ילדים שאין להם הפרעת קשב, זה הבדל שהוא מטורף. ממש, וגם זה לא חרדה ודיכאון, אז למשל יש יותר קשיים חברתיים בהפרעת קשב, שוב לא אצל כולם, אבל יש יותר סיכונים לחרמות ובדידות והצקות, ויש יותר קושי לפרש סיטואציות חברתיות, אז וגם הקשיים של הפרעת קשב עצמה, זה גורם ליותר, זה קושי יומיומי בחיים. אתה מרגיש שאתה כל הזמן מתאמץ. עכשיו, אתה בכל רגע צריך קשב. אתה עכשיו בשיחה איתי, אתה צריך להיות קשוב בשיחה. אני עכשיו מדברת, אני צריכה לשמור על קו מחשבה. אתה כל הזמן צריך את הקשב, אז זה פשוט חיים במאמץ. אז חיים במאמץ, ועם יותר תסכולים, גורמים ליותר קשיים רגשיים, אבל צריך באמת לעשות הבחנה, אם זה משהו שהוא קליני או משהו
כן.
נלווה.
כן. ואנחנו בשיחה המקדימה בינינו גם דיברנו על הנושא של ויסות רגשי, שמי שיש לו ADHD, אז יהיה לו קושי בלווסת את הרגשות שלו. עכשיו, אני אשמח שתרחיבי על זה תכף, כי בעיניי, אם יש משהו שהוא סופר קריטי לכלב, אגב, בדיוק כמו לילד, לדעתי, זה שהמטפל שלו, הקרגיבר, מי שאחראי עליו, יהיה יציב רגשית, ולא יהיו לו תנודות רגשיות מאוד מאוד חריפות, כי זה יכול לעורר המון המון פחד ממי שמטפל בנו, שפעם אחת אתה עצבני וכועס, ואין לי מושג למה, פשוט חזרת ככה, נכנסת ככה הביתה, אוקיי? ורגע אחר אתה יכול להיות מאוד רך ונעים, ורגע אחד הכלב שלי נובח ואני ישר צועק עליו שישתוק, כי אני לא יכול לסבול את הנביחות, ממש מרגיש בגוף שלי, לא יכול לסבול את זה, זה כואב לי, זה מציק לי, זה כמו מישהו עכשיו עושה עם הציפורניים על קיר או על מתכת, למי שזה מפריע להם, והם לא יכולים להקשיב לזה. ברגע אחד אני יכול להכיל את הנביחות, כי אני אולי באיזה מצב רוח טוב, קרה בדיוק משהו שהשאיר אותי במצב רוח נורא טוב, אז אני יכול יותר להכיל את זה. והמקום הזה של מי שמטפל בכלב, ככל שהוא יכול לשמור על יציבות רגשית, ושהתנודות יהיו יותר מצומצמות, הכלב יהיה הרבה יותר קל איתו. אז אני אשמח שתרחיבי כאילו על הנושא הזה כמה שאת יכולה.
אוקיי, אז חשוב לדעת שהפרעת קשב יש לה בעצם שלושה שמות. אחד זה הפרעת קשב, השני זה קושי בתפקודים ניהוליים, שדיברנו על זה הרבה, סדר, ארגון, תכנון, כל זה. והשלישי זה קושי בוויסות. יש שמה חוסר בוויסות בהפרעת קשב, והוויסות יכול להיות חושי, באמת לשמוע נביחות של כלב, שזה שורף אותי מבפנים, או רגישות לכל מיני רעשים אחרים, או לטעמים, או לבדים, או למגע, וזה יכול להיות חוסר ויסות רגשי, שזה ה-ups and downs, מ-0 ל-100 בשנייה, וגם מ-100 ל-0 בשנייה. אני תמיד אומרת להורים לילדים, הפרעות קשב, שלפעמים הולכים לכל מיני הדרכות הורים כלליות שלא עוזרות להם, כי אומרים להם שם, נגיד, הילד משתגע, תחבקו אותו, תדברו איתו, תבהירו לו מה הכללים. לא, 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 לא. ילד עם הפרעת קשב שמשתגע, זה לא בשליטתו, הדבר הזה. וצריך לזוז ממנו ל-2-3 דקות, ואז לחזור, וואי, פתאום תראו, הילד זהו, נרגע, לבד, חזר. זה החוסר בביסות, וכמובן שזה גם יכול להמשיך בגילים יותר מבוגרים. אם כי שוב, אפשר לטפל בזה, טיפול תרופתי, טיפול התנהגותי, עוזרים לך יותר לשלוט בקשיי ויסות האלה, אבל אם אתה לא מטופל, אז זה ממש ממש על סף הלא בשליטה, וצריך לדעת את זה, שזה לא בכוונה, זה פשוט החוסר בביסות במוח, ויחד עם זאת גם באמת לתת לזה התייחסות וטיפול, כי זה לא שאנשים צריכים לחיות בצורה כזאת, או לצד מישהו בצורה כזאת, זה פחות נעים. אז זה...
מה אני יכול לעשות אם אני מרגיש, אם אני, נגיד עכשיו אני במודעות לזה שהכלב עושה משהו שמעורר אצלי תגובה רגשית מאוד חזקה, ואני קולט שאני לא יכול לשלוט בה. מה הדבר הכי נכון מבחינתי לעשות באותו רגע? נגיד אני לא, אני מניח שמי שמקשיב עכשיו, אולי הוא לא בהכרח מטופל וזה, אבל אולי הוא יכול לזהות את זה על עצמו עכשיו שאנחנו מדברים על זה. אז מה הוא יכול לעשות באותו רגע?
טוב,
לעזור לעצמו.
זה ממש קשה, כי זה באמת דורש טיפול שהוא יותר מעמיק, אז קשה לי לתת איזשהו טיפ, אבל אולי אפשר לנסות להתרחק מהסיטואציה כמה שיותר מהר, פשוט לשלוף את עצמי מהסיטואציה הזו, ולזרוק את עצמי לאיזשהו חדר אחר, לא לנסות עכשיו להתמודד מול הכלב, או
כן.
מול הבן אדם, מה שזה לא יהיה, אלא לזרוק את עצמי רגע למקום אחר, ושם אני כנראה ארגע תוך דקות ספורות, זה בדרך כלל מה שקורה, ואז לחזור לכלב ולהמשיך משם. זאת אומרת, לדעת שזה לא משהו שהוא בשליטתי, זה משהו שהוא כזה פתאום מתעורר, לתת לו רגע לעבור, ואז לחזור לסיטואציה הזאת.
מעולה, אני שמח שאמרת את זה, כי כשאני מזהה כזאת תגובה אצל לקוחות שאני מטפל בהם, אז זה אחד הדברים הראשונים שאני אומר להם, תוציאו את עצמכם מהסיטואציה, לכו לחדר, סגרו את הדלת, ותעשו משהו שאתם יודעים שיכול לעזור לכם להירגע. תעזבו את הכלב באותו רגע. גם אם זה נביחות, ואתם לא צריכים להשתלט על הכלב, תלכו לחדר אחר. ושמה האגו של אנשים המון פעמים נכנס, במיוחד של גברים. מה? שאני אלך לחדר? אני הבאתי את הכלב והוא מפריע לי, אני אלך לחדר? והרבה פעמים אני מוצא את עצמי שאני לא מאבחן, ואני לא הולך עכשיו לעשות להם שיחה על הפרעות, וזה לא במקום בכלל. אבל אני מוצא את עצמי שקשה לי שם, כי באמת האגו שלהם מדבר באותו רגע. כי אין את המודעות של... כן, אבל אתה לא מצליח להכיל את הרגשות שלך כרגע. אז עדיף שתטפל בעצמך לפני שאתה מנסה לטפל בכלב, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. אם אני לא יכול לטפל בעצמי, איך אני אטפל בכלב? אם אני לא יכול לווסת את עצמי או לפחות לנסות, איך אני יכול לעשות את זה עבור הכלב? כי אם הוא מפעיל אותי נורא ואני בא לנסות להרגיע אותו, אני בא לנסות להרגיע אותו במצב של מאוד מופעל. זה לא אפקטיבי.
נכון. גם מחקרים מראים שגברים פחות רוצים לבוא לטיפול, פחות רוצים לטפל בעצמם, וגם יש להם יותר התנגדות לאבחונים עבור עצמם בגיל הבוגר. זאת אומרת, דווקא גברים יותר מאובחנים עם הפרעות קשב מנשים, כי יש להם מאפיינים ותסמינים שיותר מכירים ויותר בולטים, לעומת בנות ונשים שהן בדרך כלל יותר שקטות ויותר מרצות, יותר כזה עפיפון, פחות מפריעות. אבל אחר כך בגיל הבוגר באמת, הרבה בנות זוג ככה מנסות להתייעץ איתי איך לשכנע את בן הזוג שלהם לבוא לאבחון ולעזור לעצמו, וזה משהו שככה לאט לאט צריך לטפטף ולטפטף ולפמפם, בגלל זה המודעות היא כל כך חשובה, בגלל זה יש לי את כל הצורות מידע עבר,
כן.
פודקאסט, קהילה, הכל ספרים, כדי שאנשים לאט לאט יבינו, וזה קורה, אבל לפעמים זה דורש כמה חודשים, ולפעמים אפילו שנים.
כן. ועולה לי עוד שאלה. כי נתת דוגמה קודם על ילד שמשתולל ומה אומרים להורים לעשות. אז אם עכשיו יש לי בת זוג ואני רואה שהיא נכנסת למצב כזה, של היא מופעלת מאוד ממשהו שקורה עם הכלב, מה אני יכול בתור בן זוג לעשות, או איך אני יכול לעזור, או איך אני יכול להשפיע בצורה חיובית על סיטואציה כזאת.
קודם כל לא לשפוט אותה
חשוב.
ולהבין אותה. אגב, בגלל זה אני תמיד אומרת גם לבני זוג, שגם אתם צריכים לצלול לעולם של הפרעת קשב וללמוד עליו, כי זה מה שיאפשר לכם להבין. כי מי שאין לו הפרעת קשב, מאוד קשה לו להבין למה היא מתנהגת ככה, למה היא לא עושה, למה היא לא מקשיבה, למה היא דוחה, למה היא מתפוצצת, למה, מה, לא אכפת לה. זה מאוד מאוד קשה להבין את זה, אתה לא יודע איך זה מרגיש. אבל ברגע שאתה צולל לחומרים ושומע וקורא, אז פשוט ההבנה תבוא בצורה שהיא טבעית, ואז גם כל מיני כלים יבואו בצורה שהיא טבעית. זאת אומרת, אם אני הבנתי לעומק שיש קושי בזיכרון, בהפרעת קשב, בשכחנות, ואובדן של חפצים וכל זה, אז אני יותר אזכיר לה, אבל בכיף שלי, לא בעצבים של אוף, למה אני תמיד צריך להזכיר לך? למה את לא אחראית? אלא זה יבוא לי בכיף, זה יבוא לי בחיבה, באהבה, וברגע שגם היא תרגיש את זה, זה תתחיל יותר באמת להרגיש טוב עם עצמה, כי איך שמסתכלים עלינו, זה בסוף גם איך שאנחנו מסתכלים על עצמנו. אז א', זה יפחית מלא מלא ריבים בזוגיות מלא, וב', זה יותר יעזור לה לעשות את הדברים, גם כי היא תקבל עזרה, וגם כי היא תקבל הבנה וכלים שיבואו בצורה טבעית.
אוקיי, אז אני מבין שאם אני מזהה על הבת זוג שלי תגובה, אז אני קודם כל לא שופט אותה. ויכול להיות שאני יכול להציע לה בצורה מאוד נעימה, אולי תזבי את הכלב כרגע, לכי לחדר, שנייה תטפלי בעצמך, אני אדאג לכלב.
או פשוט לדאוג
ולצאת...
לכלב.
ו...
או פשוט להשתלט על הסיטואציה ולדאוג לכלב. זאת אומרת, דווקא כמה שפחות לדבר בסיטואציות כאלה, אלא פשוט לבוא וכאילו
לעשות.
להחליט אותה.
כן, כאילו, to step up, to step in לתוך הסיטואציה.
זאת אומרת, על זה לדבר בזמנים רגועים יותר, ולא בזמן שזה קורה, בזמן שרגועים. אני תמיד גם ממליצה לזוגות, תעשו דייט שבועי, תדברו על הכל, תציעו פתרונות, תשתפו בתחושות שלכם, לא בזמן שהדבר מבעבע, אף אחד לא מקשיב לכם גם ככה.
בגלל זה לפעמים את השיעורים שלי מרגישים כמו טיפול זוגי. אני לא אומר את זה בשביל לשפוט אנשים או לרדת עליהם חלילה, אלא הם מרגישים יותר בנוח להוציא דברים שקשורים לכלב במפגשים עצמם, ולא בשיחות ביניהם. כאילו, דברים יוצאים עד הסוף לפעמים.
קונספט מעניין.
על הכלב, כן, לגמרי. זה לחלוטין. אז אנחנו לקראת סיום, דיברנו על הרבה דברים שהם לא טובים, או רעים במרכאות, או הקשיים, נקרא לזה. אבל כן, את אמרת לי שלהפרעות קשב וכאלה, יש גם הרבה יתרונות שאנחנו יכולים לנצל אותם לטובתנו.
נכון.
יכולה קצת לספר על זה?
בטח, אני הסיבה שאני בתחום כל כך הרבה שנים ואני עובדת רק עם אנשים עם הפרעות קשב, זה בגלל שהם מהממים. באמת, הם הכי מיוחדים, מדליקים, מסקרנים. יש להם מוח שהוא ייחודי והוא נורא מעניין. אבל זה לא רק מה שאני מרגישה, זה גם המחקרים שנעשו בתחום ומצאו תכונות חיוביות שנמצאות בשכיחות שהיא יותר גבוהה בהפרעת קשב, וחשוב לציין גם אותם, כמו למשל יצירתיות. יש הרבה יותר יצירתיות בהפרעת קשב, זה נקרא אפילו כוח העל של הסטארטאפיסטים, כי צריך שם המון יצירתיות, וככה שיש משהו שמאוד מעניין אותם, אז יש להם גם המון אמביציה, הם עפים עליו עם הרעיונות שלהם, והדמיון שלהם, והיכולת כזה לכל מיני, לחשיבה שהיא אחרת, וכל מיני פתרונות כאלה מדליקים. אצלי למשל בעסק, רק אנשים עם הפרעות קשב עובדים, כי אני יודעת שהם יביאו את הדברים הכי מדליקים, ואם הם גם יאהבו את מה שהם עושים, אז הם יעופו עליו הכי גבוה, ויש גם יותר יכולת לאמפתיה שנמצאה, ורגישות, רגישות לאחר, ונתינה, וחוש צדק כזה מאוד מפותח. וזה בעצם, אני ממש מסתכלת על זה כעל מוח שהוא מיוחד, וכשנותנים לו את הסביבה שמתאימה לו, שאין מה לעשות, בית ספר זה לא הסביבה המתאימה, נגיד את זה בסוגריים,
לא.
כשנותנים סביבה שהיא מתאימה ומבינה וגם מאפשרת את כל הטוב הזה, אז הם לגמרי יכולים לעוף וגם יותר גבוה מאנשים שאין להם הפרעות קשב, אבל צריך את ההתאמה של הסביבה, צריך לעזור בקשיים, אבל יש בהחלט ספונטניות וזרימה, והרבה דברים טובים שם.
מעולה, מעולה. אמרת פה ביתרונות, אמרת רגישות, אבל בקשיים ציינו את העניין של אשמה עצמית, אז זה ממש מתנגש. זה ממש אחד מושך את השני. זה מאוד מעניין.
נכון, וזה צריך להוריד את האשמה העצמית.
נכון, לגמרי. וגם מה שעולה לי מאוד חזק זה שהכלב צריך להיות מאוד מותאם לאדם כזה. ואין לנו עוד זמן לדבר על זה, אבל הכלב חייב להיות מותאם. כאילו, אם אני עם הפרעות קשב וריכוז, ואני מגדל כלב שהוא מאוד לא מתאים לי, זה פשוט תהיה התנגשות יומיומית, אינסופית, בלתי פוסקת. כמו בן או בת זוג שלא יכולים להכיל את ההפרעת קשב, אז תהיה התנגשות בלתי פוסקת כל הזמן, או הורה שלא מקבל את זה שיש לו ילד כזה, על אותו משקל. ממש.
נכון, מאוד מומלץ להתאים לפני, אם אפשר.
כן, אפשר, אבל לרוב לא מודעים
כן,
לאפשרות הזאת.
נכון.
אז שיר, אני יודע שזמנך קצר, ואני מאוד מודה לך שהסכמת להתארח, ובאת וככה נתת מהידע שלך, ועזרת לאנשים שמקשיבים לפודקאסט, ולא בהכרח מכירים את התחום, אבל דרך הכלבים הצלחנו להגיע ולעזור להם, וקצת אולי לפתוח את הראש לגבי משהו ש... הם לא היו מודעים, ואולי עכשיו הם כן מודעים. אז אני מאוד מודה לך שהסכמת והגעת ושנתת נתת מעצמך. תודה רבה.
אני גם מודה לך מאוד, גיא, היה ממש מעניין ובאמת שמחתי.
מולה, ואם רוצים, עוד פעם מי שיקשיב עוד עכשיו ולא זוכר, מה שם הפודקאסט שלך?
אנשי הקשב.
אנשי הקשב, בול. מולה, אז אם אתם רוצים עוד מידע, מוזמנים לעבור עכשיו לפודקאסט של שירלי ו... להקשיב לעוד פרקים. תודה רבה, שירלי.
תודה, גיא.
אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו פולו, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם, יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהנתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.